כל חי אונליין 93fm.co.il עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. לחם בשר, ועכשיו סניף חדש בבנייני בשר 3 בני ברק. לפרטים מול הזמנות אירועים חייגו, 03-622-6915. מסעדת לחם בשר, כנרת 3 בנייני בשר בני ברק.
תנחום, אתה שומע?
מה רובי?
תקשיב תנחום, יש בעיה. יש ילדים שחוששים שהם לא יוכלו להשיג את חבורת תרי"ג בחנויות.
אז למה הם לא מצטרפים למנויים?
אתה צודק תנחום.
אתה זוכר איך מצטרפים?
ברור, 0722-79-6666.
תחזור שוב.
0722-79-6666.
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
בעוד ימים ספורים זה קורה. קורס מדריכי רכיבה טיפולית, קורסים בימים נפרדים לגברים ולנשים. אל תפספסו, הרשמה נסגרת ביום שישי. התקשרו עכשיו, היחידה ללימודי חוץ אונו, 054-5347-888, 054-5347-888. הזדרזו להירשם, נותרו מקומות אחרונים בלבד.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו, 03-80-5x2, 03-80-5x2.
Mami, is Shabbos here yet?
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Or שגומר בשבס קודש.
ילדים מחכים לשבס קודש.
אני רוצה לטום מראש, שואל לשבס קודש,
ולהתענג ביום הקדוש.
בשבס קוידש.
איזו זכות, איזו התלהבות, כל הקרב בית בהתרגשות.
הכנתי דגים לגוף בצ'אבס,
עם מושי קומה לגוף בצ'אבס.
בכל פעם עם כל הטעם שבס.
עם הגפילטה ווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, ההורים וגם הילדים בכל העולם מחכים בציפייה לשבת. היחיד בחשות בדעת סעידה החרדית, במרקם רך וטעים במיוחד. להשיג בחנויות המזון והקפואים.
נו, אבא. כבר שבת מגיע
109, למה לשלם יותר? המהפכה בעולם המשקפיים יצאה לדרך, רק באופטיקה 109, קונים משקפיים בדגמים בלעדיים וישירות מהיבואן ומשלמים רק 109 שקלים.
מה?
כן, רק 109 שקלים. ועכשיו במבצע זוג שני ב-25% הנחה על מגוון המותגים שבמבצע. אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
יש מקרר, ויש מקרר בקובדת.
חדש, מקרר בקובדת. המקרר היחיד בהכשר למאדרין של הבדת העדה החרדית ירושלים. טכנולוגיה מתקדמת, עם מנגנון השבת המתקדם בעולם, המופעל בלחיצת כפתור. ועכשיו, מקרר בקו ב-4,990 שקלים בלבד. מקרר, רק בקובדת.
הכל הבא.
הקול הבא, שלב גלגל ההצלה. אביגדור רוט, משה חדד, דני שיין ושמואל פרדניק. ורק מקום אחד פנוי בגמר הגדול של הקול הבא. חייגו עכשיו ודרגו את המועמד האהוב עליכם. ב-1-952-92-93, תיבה מספר 5. או היכנסו לאתר קול חי והכניסו את המתמודד האהוב עליכם לגמר הגדול.
הקול הבא!
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, צבי רוזן.
ערב טוב, רב ישראל גליס.
שלום עליכם, אנחנו מדברים על רב לייבל גולדקנופ, ואתה ודאי שהכרת אותו. מתי התחילה ההיכרות ביניכם?
אני הכרתי את רב לייבל גולדקנופ בהיכרות קרובה יותר ב-20 שנות חייו האחרונות. משנת תשכ"ט עד שנת פטירתו תשמ"ט. היינו שכנים בשכונת כרם אברהם. הוא התגורר ברחוב יונה ואני ברחוב צפניה, ולא אחת הצטלבו דרכנו בירידה לשכונת גאולה. אם אתה זוכר, בשכונה בפרט ברחוב יונה היה הצייר יצחק בק, הרב זבין זצל, והוא היה שכן שלהם. ושם הכרנו קרבה ידידותית, מה גם שאני עבדתי במודיע, והוא כמובן היה עסקן ציבורי, שליח ציבור לדוגמה ולמופת. אם הייתי אומר היום בלשוננו, איש חי ורב פעלים, שקיבץ וריבה פעלים, וגם הותיר אחריו מורשת עשייה מפוארת. אני רוצה לומר לך ישראל, אם חז"ל אומרים אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שנשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו שיצליח בשליחותו, רב לייבל גולדקנופ היה המודל האמיתי של האמרה הזאת. משום שהוא היה שליח ציבור שלא כל כך נראה בדורנו, בזמננו ובימינו. הוא היה בשעתו יותר עסקן של פעם, משמע משרד מהלך. הוא לא היה אדם כמו היום שקובע איתך דרך חוזרים ודרך מזכירות, אלא לעלות אליו לרחוב יונה, לקבוע איתו ברחוב יונה בבית, יושב מולך עם פנקס ורושם. הקו המנחה שלו, כפי שאני זוכר אותו, מדי פעם הייתי עולה אליו במסגרת הפעילות שלו בירושלים, בפרט בנושאים של החיים הציבוריים, וכך במשך עשרות שנים. ככה שאם אני רוצה לסכם לך ברגע זה בקצרה, יש פסוק שאומר, חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. אצל רב לייבל גולדקנופ זה היה אחרת. אצלו זה היה חזית איש אציל במלאכתו לפני מלאכים התייצב.
עכשיו, הוא עסק בתחילת דרכו בגני ילדים ובמעונות יום, ופתאום הוא נקרא לבית ישראל ומקבל הוראה ללכת לעירייה. מה קרה בדיוק? ולמה?
את הבדיוק אני לא יכול להגיד לך, כי זה היה בשנים שלא כל כך ליוויתי אותו. אני רוצה להגיד לך, את הנושא של גני ילדים הוא כבר ליווה והקים בשנות ה-50 הראשונות. והוא התמסר יחד עם הענקים שהיו לצידו בתחום עשיית החינוך. היה אז רב הלל ליברמן, היה אז רב פיני לוין, והוא היה הצעיר שביניהם, שהחל את מלאכתו בתחום החינוך כשליח לפי דעתי. ולאט לאט הוא טיפס ועלה והקים את רשת הגנים החרדית, מרכז בית יעקב. כל העבודה שלו התמקדה והתרכזה ברחוב דוד ילין, אותו בית שהיה באז נקרא מרכז בית יעקב, אם אתה זוכר את השלט.
ליד זה היה במשרדים של חינוך עצמאי, וליד זה היה בית של האם רמס, אם אני לא טועה.
לא, 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 הבית של הבית ישראל, של הבית ישראל. האם רמס גר במחנה יהודה, ברחוב שוורץ. לעומת זאת, ברחוב דוד ילין גר רק הבית ישראל. ושם בסמוך, שכן, היה בניין של מרכז בית יעקב, ושם הוא החל את דרכו, כנער שליח. לאט לאט הוא טיפס ועלה, הוא היה חרוץ מאוד יסודי, ובעיקר איש נעים הליכות. ולכן אני אומר, זה היה קו המנחה שלו והפעילות שלו, והייתה לו מעלה במסגרת הפעילות הציבורית שלו, לאחר שהוא נקרא אל הבית ישראל להיות נציג בעיריית ירושלים, שבה הוא כיהן במשך 15 שנה, תקופה די ממושכת. ומי שזוכר את ירושלים הקטנה, היא, מי כמוך זוכר את זה, כל אדם כמוהו היה משרד בעלך. אני זוכר שבפעילות שלו הייתה לו מעלה, אף פעם הוא לא מהר להבטיח. כמו שאמרת לך מקודם, איש אציל, לא איש מהיר, לא חזית האיש מהיר, אלא איש אציל. הוא לא מהר להבטיח. הוא בעיקר חייך. כשהיה צורך לפתור בעיה מסוימת, היית פוגש אותו, הוא היה לומד את העניין לעומק, תוך מחשבה צלולה, במטרה לסדר, להיות שליח, לסביעות רצון הפונה. הוא היה רושם פרטים בפנקס, הוא מדגיש עובדות, וכך יוצא לדרך עשייה. אבל אני רוצה גם לציין את הצד השני, בניגוד לכך, אם הבקשה לא הייתה מציאותית, והאפשרות, כפי שהוא ראה, לעזור, לא הייתה קיימת, הוא לא דחה את המבקש בלך ושוב, הוא לא אמר לו, תבוא, תלך, אני אתעניין, אני אראה, את ההחלטה השלילית היה מוסר במקום, בגילוי לב. הוא היה מבהיר שאינו יכול לסייע. הוא לא יכול לעזור. לא מקשיחות לב, מחוסר סיכוי. כך הוא היה נציג ציבור, כפי שאני זוכר אותו, איש בודד, אבל מלא עשייה. במלוא היום, כל היום, מבוקר עד ערב, יכלת לראות אותו, שהייתה לו עסקנות מאוד מסודרת. הוא יצא עם אנשים לשטח, הוא פעל בשטח, הוא חזר לבית, ושוב, בבית הוא בעיקר התרכז, התמקד, ליטש את הפעילות שלו, וכך הכרתי אותו.
לא, אני, כשאתה מדבר, אני נזכר בכל מיני גני ילדים שהוקמו בחורים, כמו מוסררה, מיסיון מסביב, ופנטרה.
בלי ספק, אני רוצה להגיד לך, הוא נפטר ביום הזה, 10 בטבת, תשמ"ט. אתה יודע מה שקרה למחרת? חנכו את הגן השישים שלו בירושלים. אתה יודע מה זה? בכל פינות ירושלים, במקומות נידחים, בשכונות מרוחקות, לכל שבטי ושדרות הציבור, הוא היה מוכן להקריב, להתמסר, לגשת ולפעול. וזה היה הייחוד שלו. אני בכלל רוצה להגיד לך, אם אנחנו מדברים הרי ביום 10 בטבת, מי כמוך יודע, זה יום תענית לדורות. וביום הזה דווקא מתאים לשוחח ולהעלות עליו, על רב לייבל זולוטוב, שורות חרשיות, משום שהוא היה אחד מטובי חסידי גור, מהמובחרים שבין שליחי הציבור של פעם, שקמו מתוך הקהילה המפוארת, קהילת גור בישראל, ובדיוק יום השנה שלו נשזר וחל בצום 10 בטבת. וגם כפי שהצום הוא לדורות, גם הדמות האצילה הזאת, לפחות בעיניי, תישמר לדורות. כפי שאנחנו באים להעלות את זכר של אדם שהוא היה למעשה איש סגולה, איש ציבור לדוגמה ולמופת. הוא זכה בזיקת הרבים, נשא חן וחסד בעיני הבריות, וכך הוא עלה והתעלה למדרגה של שליח ציבור למופת של פעם. הוא היה למעשה אקזמפלר אנושי, מאיר פנים, טוב עין, שבמסכת הפעלים שהוא רשם ורקם במשך שנות חייו, נזכור שבסך הכל הוא נפטר בגיל צעיר, בגיל 64 בלבד. והוא הספיק לרשום פרקים מזהירים לדורות, לדורות הבאים, בימים ההם כמו בזמן הזה. אני רוצה לומר לך משפט קצר, אתה יודע הרי, בתענית ישנם שני סוגים. יש תענית לשעה ותענית לדורות. יפה. התענית לשעה זה תענית של דור מסוים שקבעו חכמי הדור, מצוקה, צרה, שמסתיימת המצוקה, מסתיימת התענית. כמו שאצל אדם מסוים, יש לו שליח, הוא גומר את השליחות, זה זמני, חולף ועובר. יש אבל תענית לדורות, זה נקבע בגלל מאורעות היסטוריים, גורליים, חכמינו קבעו אותם לשעה ולדורות. ככה אני, ישראל, רוצה לומר לך, אותו דבר לגבי הדמויות של שליחי ציבור של פעם. ישנם שליחי ציבור שהתועלת שלהם, לא רק לשעתם, לא רק לזמנם, אלא לדורות. אחד מהם היה עבורנו ועבורי בפרט, כי מי שעקב באופן קבוע ודי קרוב אחרי שליחי ציבור, היה רב לייבל גולדקנופ. הוא היה שליח ציבור שהדמות שלו מאירה לדורות. אני רוצה לומר לך שבסך הכל בין הפרקים המפוארים שהוא רשם, אז כך, מעבר להיותו איש הרעים להתרוע, הוא היה אדם מוצלח, הוא עושה שליחותו בנועם הליכות, במסירות. התחומים שהוא התרכז בהם, ותזכור את זה, כולם היו מרכזיים בחיים הקהילתיים והציבוריים בירושלים, וזה צריך לזכור לדורות. התחום האחד, שאני זוכר אותו טוב, היה יוזם, מייסד, רשת גנים חרדית בירושלים של פעם. ומישהו יודע איזה מאמץ אילאי היה נדרש להקים מוסד בירושלים, פינה בירושלים, פינת חינוך. הוא הקים את מרכז בית יעקב והורכז את הנושא של גנים לחינוך עוללים ויונקים. זה פרק מפואר. היום יש לזה מורשת נמשכת. אם יש לנו פסוק, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך יסגה מאוד, מדובר על רשת הגנים. יבוא הבן שלו, ממשיך דרכו, ייבדל לחיים ארוכים, רבי יצחק, ויפרט לך בהרחבה בפחותרות את כל הפריסה הענקית של רשת הגנים היום. התחום השני של רב לייבל, הוא היה במשך חצי יובל שנה ראש הקפלה החסידית המפורסמת. ותחום השלישי, שהיה נציג ציבור חרדי בעיריית ירושלים במשך 15 שנה, ורשם אז דפי עשייה, יוזמה, יצירה, שנזכרים ועומדים לדורות.
הוא פרש אז בתקופת המורמונים, או אצטדיון.
לא, 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 באמפיאטרון הוא פרש. כן, אתה צודק. הוא למעשה היה סגן ראש העיר, ובגלל הוא היה השתתף במערכות של ירושלים. הוא היה מאוד מאוד מסור לצורכי הציבור, וחלק מהדפים או מהפרקים היפים שהוא רשם, שהוא ידע להשתלב במערכות הציבוריות של ירושלים, מי כמורה זוכר, כל אלה לא היו חסרות. ואז הוא גילה בפעילות שלו עירנות, מסירות, עקביות, אמינות, והוא באמת פרש, כמו שהזכרת, מתפקיד בכיר סגן ראש העיר, במלחמה נגד האמפיתיאטרון.
אני זוכר את הישיבה של טדי קולק צעק לו, אני לא מאמין שאתה הרב גולדקנופ גם כן קם ויוצא החוצה.
כן, כי גולדקנופ הכיר אותו כאיש עציל, כמו שדיברנו, ולפתע פתאום האיש שנעים ההליכות הזה עושה מעשה שמתאים להסקני ציבור חרדיים אחרים, אבל לאו דווקא ללייבל גולדקנופ. ואני רוצה להגיד לך, זה לא רק בפרק הזה, הפרק השני הוא עדיין, אם אתה זוכר את המאבק הבלתי נשכח לגבי הקמת האצטדיון באזור שועפאט, כדי שיחסום את ההתיישבות החרדית שהחלה לזלוג מאי עזרת תורה וסנדריה לעבר רמות, אז הייתה מערכה, מה נגיד, גורלית לחיי ירושלים. אחת מהקשות ביותר, שעל קדושת ירושלים, על צביון החרדי, וזה ניהלה היהדות החרדית, עם כל העסקנים הבכירים, אני כבר לא מדבר עם חכמי התורה וגדולי התורה בירושלים, והוא היה אדם מרכזי באותה מערכה. למה אני אומר את כל הדברים האלה? הנה, לך אני מספר על אדם שלמעשה היה משולש במסגרת עסקנות ציבורית, גם ברשת הגנים, שזה פרק חינוכי, גם בפרק המקלה החסידית המפורסמת, שבה הוא היה אדם מרכזי והוא ניהל אותה חצי יובל שנה. בתחום השלישי אמרתי לך, בתוך נציג הציבור החרדי בעיריית ירושלים. וכל התחומים האלה הוא בלט ביושר, בפיקחות, במסירות, באותה עקביות, ועיקר באמינות. מילה שלו זאת הייתה מילה.
כשאתה אמרת שמעת על שירה, זה פשוט אני נזכר שבאנקל תלמוד, שהוא ים המשיכו, אנקל תלמוד נולד בעשרה בטבת, ולייבל גולדקופ נפטר בעשרה בטבת.
מאוד מעניין, ההקשר ההיסטורי הזה. אני רוצה להגיד לך משפט אחד לגבי לייבל גולדקופ. למעשה הוא היה נסיך בהיכל הנגינה. הוא נכנס לנעליים הגדולות של גדול הקומפוזיטורים הפולניים של חסידיות פולים, המלחין שהיה גאוני, רבי ינקב תלמוד, שנשתלק לבית עולמו סבא מאס בתקופת החגים בשנת תשכ"ד בשמחת תורה. באותה שנה נטל רב לייבל את שרבית הניצוח על הקפלה, והוא החזיק בשרבית הזה לתפארת במשך קרוב ל-27 שנים רצופות. עכשיו אני רוצה לומר לך משפט, כדי שתבין את עוצמת המעבר, אתה חייב לקבל את הרקע ולזכור מה שאני כעת יזכיר לך, של יעקב תלמוד, לרבי ינקל תלמוד הייתה הנהגה מושלמת בקפלה, כי הוא הניג אותה בסגנון נפוליוני, מוחלט, אבסולוטי. אוזנו החדש של ינקל תלמוד קלטה כל זיוף, כל קנייץ' שחדר לניגון של אחד מבין המשוררים. והוא הגיב בשוס, בתנועה חדה ורומסת, כי השליטה שלו תמיד הייתה וירטואוזית, מהפנטת. הוא טבע שלמות. והנה, לאחר הסתלקותו, בא מי? רב לייבל גולדקנופ. סגנון מאופק יותר, אירופאי הייתי קורא לזה, סולידי, עצילי. הוא למעשה הביא אתמו ריתמוס בעולם הנגינו השונה. מאופק, אבל לא פחות קצבי. וזה היה היופי שבנסיך החדש שתפס פיקוד בהיכל הנגינה של גור. אני עמדתי מאחוריו בשעת פעולה. בשעה שהוא ניצח שם ליד ארון הקודש בבית המדרש. וכשאני משחזר בשיחה איתך היום תמונות מהימים ההם, אני חש תחושה של כפילודים. תחשוב, בסמדרש, דחוז, עם רבי נערץ, שפחדו ממנו, ומולו ניצב לייבל גולדקנופ, עם ידיים מאוד מאוד תנועות סולידיות, מולו עומדת קפלה של עשרות, היו שם עריות מדינה, אני יכול להזכיר חלק מהם, נמצא איתנו עדיין רבי מוישה שיינפלד, חתנו של רבי צ'מאי לוין, ייבדל לחיים טובים, רבי מוישה שטיינפלד. הוא היה שם רב חיים מוישה קנופ, עורך המודיע, רב נחמיה ברוינר, רבי הלל קלמרסקי, רב מנגזי נוי, רב צבי קלופמן, רב לייבל בורז'קובסקי, סבינר, רב מנחם אירנשטיין, שיבדל לחיים, מנחם אדלר, ועוד, אני יודע אם אני זכר, שכחתי מישהו, היה, היימך טויבר היה יהודי, ואפילו יהודי שאתה גם הכרת אותו היטב, ולא פעם דיברת עליו, דוד ורדיגר, החזן העולמי. עכשיו תחשוב, לעמוד במצב כזה ולנצח, ולא סתם, אלא בתקופת הימים הנוראים. לאיזה עוצמות נפש אתה צריך להגיע? לאיזה שליטה עצמית אתה צריך להגיע. וזה הצליח רב לייבל גולדקנופ בסגנון המיוחד שלו, בנועם ההליכות שלו, להשתלט, לבצע, להלחין, להעביר את המנגינות, והוא חיבר להערכתי מאות מנגינות. אגב, אחת המנגינה הראשונה שלו הייתה, לפי דעתי, שושנה פיאנקל. אבל זה אנקדוטה אחרת.
בבקשה? בפורט שתף שינקב דלת.
כן. למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי יהודי מבין המתפללים, הכרתי אותו, זכיתי להכיר אותו, ואת המורשת שלו, אני חושב שצריך להעביר ולהפיץ בדור הצעיר שלנו, כדי שילמד מהו בדיוק שליח ציבור לדוגמה ולמופת. מי היה רב לייבל גולדקנופ לדורו ולדורות הבאים?
אז רוצה רק להגיד לך שאני הערב משמיע את קבקורס מתשין כפחת. אני זוכת, אני בתור נער לא חסיד גור, אבל הייתי מגיע לתפילה לראות את הקפלה, לראות את קבקורס שלו איך שהוא שר, ובאיס ישראל מסתכל לו בעיניים.
אז אני שואל אותך, במצב כזה,
כזה
אתה מגיע... היית משתתק, נכון?
ועודך.
אני מכיר את המצבים הסתנתר כרגע, וכשהוא עמד, וניצח, ואתה ראית את זה. ומה גילית? גילית אדם שבא שליטה עצמית מופלאה, שמצליח למרות הלחץ האטומי שהיה בבית המדרש לתפקד. וזה מה שהיה רב לייבל גולדקנופ.
אז אנחנו נשמיע גם את קולו גם בזה וגם ב-AMP פירס. תודה רבה לך, צעיר הזן.
בבקשה, כל
טוב.
יהי זכרו ברוך.
אמן ואמן.
הרב איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. חמש חברותות באולפן, מאות מתחרים מהבית. מי יזכה בפרס הגדול בשווי 4,000 שקלים? ביד הלשון בחברותה, שעשועון שמירת הלשון של בזק וכל חי. והשבוע תוכנית נשים בהגשת יעל היבר. מחר בשש, כאן בכל חי.
שלום, אני תנחום.
ואני רובי.
ואני ישראל.
ואני גדי.
וביחד אנחנו חבורת תרייג.
הצטרפו אלינו וקבלו את חבורת תרייג בכל חודש עד הבית. רובי, איך מצטרפים?
מחייגים 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666.
לחם בשר, ועכשיו סניף חדש בבנייני בשר 3 בני ברק. לפרטים מול הזמנות אירועים חייגו 03-622-6915. מסעדת לחם בשר, כנרת 3 בנייני בשר בני ברק.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
כשאתה בוחר דירה, אתה בוחר שכנים, וכשאתה בוחר שכנים, אתה בוחר קהילה. פרי נדלן מזמינה אתכם להצטרף לקבוצת הרכישה אורות פרי ולהיות חלק ממיזם ייחודי לקהל הדתי-לאומי במרכז החדש של לוד. דירות מרווחות מ-799,000 שקלים, שתזכו להקים בית נאמן במחיר מצוין. לפרטים חייגו כוכבית 50-66. פרי נדלן מקבוצת אלדד פרי.
בעוד ימים ספורים זה קורה. קורס מדריכי רכיבה טיפולית, קורסים בימים נפרדים לגברים ולנשים. אל תפספסו, הרשמה נסגרת ביום שישי. התקשרו עכשיו, היחידה ללימודי חוץ אונו, 054-5347-888, 054-5347-888. הזדרזו להירשם, נותרו מקומות אחרונים בלבד.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו, 03-80-5-2 03-80-5-2.
Mami, is Shabbos here yet?
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Or Shigomer B'Shabbos Kodesh.
Yeladim mechakim L'Shabbos Kodesh.
Ani rotze litom meros, Shoy L'Shabbos Kodesh. Uleitanek b'yom HaKadosh, Shoy B'Shabbos Kodesh.
Eizo zchut, eizo itlavun, Kol hakerem b'ayim b'yitrakshun.
Echad didagim l'kuf b'Shabbos.
Imo Shigomer l'kuf b'Shabbos.
גפילטר ווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה, ההורים וגם הילדים בכל העולם מחכים בציפייה לשבת. היחיד בחשות בדעת סעידה החרדית, במרקם רך וטעים במיוחד, להשיג בחנויות המזון והקפואים.
נו אבא, מתי כבר שבת מגיע?
109. למה לשלם יותר? המהפכה בעולם המשקפיים יצאה לדרך. רק באופטיקה 109 קונים משקפיים בדגמים בלעדיים וישירות מהיבואן ומשלמים רק 109 שקלים.
מה?
כן, רק 109 שקלים. ועכשיו במבצע זוג שני ב-25% הנחה על מגוון המותגים שבמבצע. אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
יש מקרר ויש מקרר בקו בדץ. חדש מקרר בקו בדץ, המקרר היחיד בהכשר למהדרין של הבדץ העדה החרדית ירושלים. טכנולוגיה מתקדמת עם מנגנון השבת המתקדם בעולם, המופעל בלחיצת כפתור. ועכשיו מקרר בקו ב-4,990 שקלים בלבד. מקרר רק בקו בדץ.
מאזיני כל חיים מתבקשים להדק חגורות. בקרוב מנחם טוקר מרים הילוך. Dear כל חי listeners, please fasten your seatbelts. מנחם טוקר is taking off soon. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. כל חי תמיד איתכם.
אחרי שחזרנו משיחה עם רביצו גולדקנופ ועם רצי גולדקנופ, הרחשוב איתך, שלום, לילה טוב, רישי גולדיס.
לילה טוב, ארגליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נפתחנו פרשה, פרשה זרחי, שבס חזק. בפרשה זרחי מקובל בהרבה חצרות כשבס איסארדוס. לפי הברכה שיעקב לבנים שלו, שיעקב אמר, אוסו, תתאספו ואני אגיד עליכם. בחזל מובא בגמרא שיעקב ביקש לגלות את הקץ והסתכל ממנו שכינה. והזוהר הקודש מביא שהתורה לא הייתה אומרת אוסו אגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, כזה דבר ארוך, שזה דבר שבסוף לא יתקיים. זה לא יכול להיות. אלא מה? יעקב בוודאי כן גילה משהו, רק שיש חלק שגילה ויש חלק שסתם ולא גילה. והרב מסלונם הנשיא לשולם הסביר מה החלק שגילה, וזה על פירוש הפסוק, האוספו והגידו לכם, והגידו מלשון אגד, תתאספו ותתאגדו יחד את אשר יקרא אתכם, שפשוט להתאסף זה יהיה יקר וחשוב מאוד באחרית הימים. כמו שחזר אמרו בגמורה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ויעקבי נתן לנו את העצה שיהיה חלילה בזמן שלא זכו. מה העצה? שיקיימו, אספו ואגידו לכם. הם שיבואו ויתקשרו ביחד. וזה יביא שיהיו מצב של זכו. לעמוד של מצב שלא זכו. כמו שמובא מצדיקים, על האמרה, על הפסוק, ועם וכולם צדיקים. מה זה כולם צדיקים? מתי שישראל הם כולם ביחד, הם מבחינת צדיקים. גם כמובא בינם למלך, שיש עולם שלם שנקרא כל ישראל. והוא עולם של כללות ישראל, ששם אין חטא ואין פשע בכלל. כי כל החטאים חלילה הם יש רק בפרט ולא בכלל. וזה הסוד שיעקב גילה. אפילו עם ישראל בבחינת לא זכו, העצה שיתאספו ויתאגדו יחד לבחינת כללות ישראל, וזה ימשיך עליהם את הזכו. הרב גל, שם אתה בחרת לדבר על רב לייב גולדקנופ. כמו שאמרנו בפתיח, יודעים מלא היסטוריה בחיים הציבוריים, וכבר הבאת לנו פה הרבה דברים יפים. אני לא איש שיודע לסקר את החיים הפוליטיים, תסכים איתי. אתה גם כן לא מצפה שאני אעשה את זה. אני אבל כן יכול לספר לך, שכשהייתי בחור ולמדתי בירושלים בביאן, היינו הולכים בשבת להתפלל בבתי אורנשטיין, והגר בסמדוש בחוב רלבך זה על הדרך. אני לא היה שבת שלא נכנסתי, והסיבה העיקרית הייתה לשמוע את הקופלה שהייתה בניצוחו של רב לייבל. היה לו איזה חן בנגינה עם קול רגוע ומרגיע, היה עומד ככה עם היד עם תנועות קלות, הניג את הקול ביד רמה, ולמרות שלא השירה זה היסוד של חסידות גור, בגור יש הרבה דברים עמוקים ושרשים, כמו שאומרים ושרשים בדם של אבוי דתר אצילי וחסידס, רק לראות את ההפסקה בתפילות בשבת, דבר שנהוג שנים רבות, לראות איך שיושבים ולומדים, זה לבד דבר, איך אומרים, מחיה ודבר רחב מאוד. אני יכול להגיד לך שנפגשתי לפני שנים יהודי חסיד גור בשטיבל בחיפה, הייתי בחיפה הרבה פעמים בשבתות, ופגשתי שם יהודי, ותוך כדי שדיבור שדיברתי איתו, הוא סיפר לי שהוא גמר כמה פעמים את טור בסיוסף והשולחן אורך, רק בהפסקות של שבת. ככה שלדבר על גור אפשר ואפשר ואפשר בלי לגמור, אבל אני כן רוצה לדבר על השירה, שהשירה בכלל, איך אומרים, ואולי בכלל, ואולי בשירה ירושלמית, שמשתייכת גם לפרשה, שירה ביידיש, כמו שאומרים. אתה יודע שהשירים ביידיש לא צריכים הרבה לחפש קשר בין שירה לגאולה. הרי יעקב רצה לגלות את הגאולה, את הקץ. לא רק שידעו שתמיד שירה זה מנהג של שירה בדיבור, גם לקרוא את השיר של הרבי מקלב ביידיש, גלות גלות וגרויס ביסטו, כל השיר הזה, אתה יכול לתרגם את זה, שכינה הקדושה וישם ביסטו, והוא אומר, מתי שהגלות תלך, השכינה תהיה פה. או את השיר, איזה מקום של זבוכים, שזה הכל שירים שמעוררים ומקרבים את הגאולה.
השיר לקוקושמי.
סולה קוקושמי. יש את השיר, מניח בדיעת כויח, וזה לא פנדגסם. והם נרק שרים את זה כל שבת בביג'ס, לפני הדקת נרות. כדאי פעם לשמוע את זה, באיזה אווירה אתה נכנס לשבת. שירי חג ומועד, אתה יודע, יש מלא. אתה רב גלג בצור חסיד קרלין, אני רוצה להגיד לך שיש מרבו של סטולנר, הבן של הבשר, הרי השתיים, יש שם חרוזים ביידיש על הפסוק אוסו. אני אגיד זה ביידיש, אולי אתה רוצה לתרגם.
נשאיר את זה ככה, יש שאלה, מזלים מבינים יידיש.
מבינים יידיש, אוקיי. אוסו זמל צחיין. זמל צחיין, איך אומרים? הנה הנם, ואגיד לכם, וליך ארזוגן, מה אני אגיד לכם? את אשר יקרה אתכם. אז דוס וצחרוי סרוף מפינים גולוס, יקרה לשון לקרוא החוצה, יקרא לכם, אני אקרא לכם החוצה, מהגלות באחרית הימים. דראוספו ותחרוי סריפם פידם גולוס. האסיפה היא תוציא אתכם מהגלות. זה אמר רבו של סלונר. כל השירים ביידיש ששרים בחיידרים זה דבר מדורי דורות.
גם לא בגלל טיפה לקשר לקרלין, כי המחות שלו היה קרלין.
אבל אתה יודע שבלי בגלל תמפיש את הייחודיות של השירה של גור, שזה שירה בלי מילים. ותכף אני אסביר לך כמה זה חזק. אני לא יודע שירה ביידיש כמה שנים קיימת בירושלים, אולי אתה תחשיב אותנו רוגליס, אבל ידוע דבר אחד, שהעניין שאיפה שכתוב בתורה דברים שמובעים ברמזים, תשים לב ששם יש את הניגונים המיוחדים שהמלמדים שרו מילדים כמסורת מדור דור. ועד היום שרים את זה בברכות של ינקב, אין ילד ירושלמי שלא ידע לשיר בעל פה כל הברכות ביידיש, לא משנה אם זה חדר חסידי או ליטאי. ככה בדברי בלעם, בעוד בעוד ועוד. זה מראה שפסוקים שהם רמזים, האפשרות הכי טובה לפרש אותם זה על ידי שיעור. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור ירושלמי מעניין עם הבית ספרון מגור, שלא כל כך יחסו עליי שאני מקשר את השירה. רב חסל אברמסקי, תהדה ידוע שהוא היה בידידות עם הבית ספרון, משהו, איך אומרים, משהו מיוחד. והיה להם קשר שאי אפשר לתאר את זה. במכתב שרב חסל היה שלח לבית ספרון, מתי שהוא חתם בסוף המכתב, אז הוא כתב את השם שלו, הוא הוסיף את השם של האמא שלו גם כן. למה? שהזכירו לטובה. אתה מבין, רב חסל אברמסקי הזכיר את השם שלו לטובה אצל בית ספרון. וכל פעם שנפגשו, היה מעניין לשמוע את השיחה ביניהם. באחד הפעמים שהתגלגלה השיחה למנהג בבית גור, ששרים הרבה ניגונים, מרשים, ולחלך, ואפילו התפילות בימים נוראים מלאים שירה. רב חסקי התעניין מאוד אצל הבית ספרון, מה הרעיון של המנהג הזה, מה המקור? הוא שאל את הבית ספרון אם לא יותר טוב, לא יותר מתאים בימי הדין להרבות בבחיות בתחנונים שהורו לתשובה. למה ככה בשירים? תקשיב מה הבית ספרון ענה לו. אמר לו של ציאקוב הבינו, יעקב רצה לגלות את הקץ, נסלקה ממנו שכינה. ולמה? אם כדי שלא יפרסם את הקץ, קדוש ברוך הוא יכל פשוט להגיד לו, יעקב, אל תספר, מה צריך להסתכל ממנו שכינה? אז אמר בשם האבא של רבינו מפשיסחי, הוא אמר ככה, כשיעקב רצה לגלות את הקץ, הוא צפה, הוא ראה בדורות הבאים, והוא ראה את הצער הגלות הנורא שהצצאים שלו הסבלו. עד שיעקב נעצב בלב, והסתכל ממנו שכינה מרוב עצות. למה? כי השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אז ישראל אמר לרב חזקאל, בלי שמחה גם בחיות וצעקות לא יעזרו להשרות השכנים. שמעת מושג? עכשיו אתה יכול להחליט אם צריכים לדבר על השירה או לא. מה שמעניין שהשירה בגור זה ניגונים בלי מילים. כל השירים של התפילות ואפילו הזמירות זה ניגון מרש, וזה לכאורה לא נשמע כשיר. בפרט, אתה יודע רב גלס, על שירים ביידיש, ניגון, איך אומרים הרבה מילים, בניגון לא שייך בו שפה בכלל, אבל זה טעות. למה? כי ידוע בעולם שניגון בלי מילים הרבה יותר חזק משיר עם מילים. כמו שמובא על שירת האזינו ושירת הים לפי לשון חז"ל, מובא אריח על גבי לבנה. הכוונה, כמו שבונים קיר, לא בונים ישר אבן על לבן, אלא שורות לא שוות ויש חלל ביניהם. למה? כדי שהקיר יהיה יותר חזק. והרבי מסיעת נאמר שכל השירה ששרים ואומרים זה לא העיקר המילים, המלל של השיר, אלא הביטוי של מה שיש בתוך הלב. וזה הכוונה, הריח על גבי לבנה. שהכוונה על החלל שבין האבנים, כי החלק שלא כתוב מכיל יותר מהחלק שכן כתוב. וכך מקובל בעולם שכל שיר עם מילים הוא יותר חלש מניגון בלי מילים. כי השיר הניגון בלי המילים מבטא הרבה יותר את הפנימיות של המשורר. וזה הדגש שאמר עשיית אנוש, שהדגיש את החז"ל להריח על גבי לבנה. יש מכתב מרב שלם למסדיגורה, הבן של הרבי הזקן מסדיגורה, שהוא כתב לגיס שלו, רב נוח ברניו, שהיה הבן של רב של יוסף, הבן הבכור של הריג'נר, וביניהם הייתה ידידות ואהבה גדולה. במכתב הוא מביע את גודל הערכה ואת הגעגועים. והוא כותב לו שהוא לא יכול להביע את כל הרגשות של הלב במכתב, בגלל זה הוא עושה כמו שעשה סבא רבו של סטולנר, הידוע שהם היו נכדים של רבו של סטולנר. שהסבא מסטולין השאיר במכתב כמה שורות חלקות בלי כתב, והוא אמר שבמקום החלק זה מביע הרבה יותר רגשי הלב, מאשר המקום שכתוב. ככה שניגון בלי מילים הוא הרבה יותר מבטא מניגון עם מילים. כמו שאמרנו בפתיח, עכשיו אחות של יעקב מובא אוסר לגפן עירו, שזה על ארץ ישראל, ארץ יהודה, שיש שם מלאה יין כמעיין, לשון ריבוי היין, שאפילו כביסה יעשו עם יין. ואצל אור שכתוב, מאושר שמינו לחמו, הוא ייתן מעדן המלך, אז אמרנו שניתן מתכונים של מעדנים מבושלים ביין. ויין זה אחד הדברים שמביאים לשמחה ולשירה ביחד. יש גם פירוש מעמוד לצרב על הברוכה של אושר, מאושר שמינו לחמו, אז הוא אמר ככה, שהכוונה מאושר שמנו לחמוי, מה המידה הטובה של אושר שכתוב שמנו לחמוי, שבשבילו עצמו לחם לבד זה היה מאכל שמן, שמנו לחמוי לעצמו, אבל השני הוא ייתן מעדני מלח. אז נתחיל עם דג בורי מעניין שהוא מושל ביין. בישול ביין, לפעמים חושבים שלבישול מספיק יין פשוט, זה לא בדיוק נכון, כי הטעם של היין משפיע מאוד מאוד על הטעם של האוכל בזמן שמבשלים אותו. ככל שהיין יותר טוב, האוכל יוצא יותר משובח. ההחלטה הנכונה ביותר, איזה יין לקחת, זה מבחן השתייה. כמו שבוחרים טעם של יין לשתייה, כך זה לגבי האוכל. יין בבישול זה הדבר הכי קל להגיע לטעם טוב ולראות אותו טוב, שזה ממש מעניין איך היין הוא כמעט הנוזל היחיד שמשתלב עם טעם של בשרים, דגים, ואפילו מנות אחרונות. אתה יודע שאפילו עוגות משתמשים ביין. אמנם ביין מתוק, יש דבר שיין יבש, יש יין לבן, אבל היין בכללותו הוא דבר שמשבח וגם כן משתבח. ויין מוצלח ביותר למרינדה, להשריה לפני הבשר. והמקצוענות בבישול ביין זה בעיקר בכמה לצמצם על ידי בישול שיוצא עדים שהנוזל מצטמצם, וכמה לצמצם את הנוזל שמורה במיין. כי מתי שמצמצמים, הטעם מתרכז יותר. זה המקצועות שצריכים ללמוד, בעיקר ביין. דג בורי, רוטב יין לבן, לוקחים שתי דגים בורים שלמים בגודל בינוני, או ארבע דגים אישיים של 300 גרם בערך כל אחד. מי שלא רוצה דג שלם, אפשר גם מנות דג. שוטפים טוב את הדגים, בוזקים עליהם קצת מלח הבא בחלל של הדג, ומייבשים את הדג המסננת. ומכינים במקביל רוטב בתוך מחבת או בתוך סיר מתאים. שמים שתי שליש חבילה חמאה, שתי כפות שמן, מי שלא משתמש בחמאה עם דגים, לקחת מחמאה. שתי שליש זה 100 גרם. שתי כפות שמן, לחמם ולהוסיף כפית לא מלאה שום קטוש. ככה להדות תוך כדי ערבוב בערך דקה, ואז להוסיף 3/4 כוס יין לבן חצי יבש. מיץ מחצי לימון, ולוקחים לימון ומגרדים את הקליפה שלו, בערך קצת יותר מהחצי של הקליפה של הלימון לגרד, אבל לגרד רק מהצהוב של הקליפה. מערבבים ומוסיפים שמיר, בוא נגיד חצי כוס שמיר קצוץ. ומאוד חשוב שיהיה גם כן בזילקום. אם יש בזילקום טרי, זה מאוד מאוד חשוב. אם אין, אז יבש. בוא נגיד בזילקום מספיק כף. כמובן קצת מלח, פלפל, עדיף פלפל לבן, ואת זה לבשל הכל ביחד כשתי דקות, ולחבות את האש. לוקחים את הדגים שעל המסננת, מסדרים אותם בתבנית, מורחים מהרוטב את הדגים, גם מבחוץ וגם בחלל הדג, ואת השאר של הרוטב לצקת בתבנית מסביב. אפשר לקשר את הדגים עם פרוסת לימון, אפשר עם שקדים פרוסים, מי שאוהב חריף יכול לשים טבעות פלפל חריף, ואת זה לאפות בתנור חם 180 מעלות, גג חצי שעה, על כך הדג יוצא עסיסי, לא יבש, וכדאי בזמן האפייה להרים עם כפית מהרוטב עם כף ולצק את חזרה, זה נותן גם כן טעם וגם עוזר שהוא יאפה נכון, והדג מוכן לאכילה. אפשר להגיש את זה עם כל מה שרוצים. מושג של שיר מובא במדרש תנחומה שיש 10 שירות בכלל ישראל. 9 כבר שרו, והעשירי יהיה מתי שמשיח יבוא. וזה כנגד 10 ניסים שהיו על הים במצרים. הראשון היה בפסח בלילה, עוד במצרים, כמו שמובא בתנ"ך, והיה לכם, השיר יהיה לכם בליל התקדש חג. שזה היה השיר הראשון ששרו, מתי שרו את הקורבן פסח. והשירה השנייה הייתה בקריאת ים סוף. שאחד ירושן נסע לחוץ לארץ, הוא פגש חבר שונה אותו ביחד בחיידר, והחבר הזה נהיה בחוץ לארץ חזן בבית נסת מר. הוא שואל אותה אחרי הצפילה, איך אתה נהיית חזן? אני זוכר בחיידר שבלא יכולת לפתח את הפה. אז החבר עונה לו, זה כמו אצל מי שרבינו. הרמי שמי כתוב שהיה כבד פה. מתי שהוא עבר את הים כתוב, עוז יושם מרישי. הוא התחיל לשיר. אני עברתי מעבר לים, נהייתי חזן. שירה שלישית זה שירת הבאר, עוז יושם בני ישראל. ברבי זה עזינו, אחרי זה חמישית זה עוז לבו ישוע. והשישית זה שירת דבורה, כמו שכתוב, התשר דבורה. והשביעית, שדובד דיבר לשם את דברי השירה. והשמינית מזמור שיר חנוכה סבא של דוד, והתשיעי זה שיר השירים, והעשירי יהיה לעתיד לבוא, מזמור שיר על השם שיר חדש כנפלאות עשה. ולפי המדרש הזה הרב גליס מבינים את שירי הגעגועים ביידיש לגאולה ושירי גאולה. אתה יודע שפעם היה עוד להשיג ספרים ביידיש, היה בהם שירים, היום זה כבר כמעט נשכח. אני יודע למה, חבל באמת שלא מוצאים את זה. פעם עשינו שידור על נוברדוק, על הסבא מנוברדוק, אתה זוכר?
ישמענו שירים שלהם שנראה.
זהו, זה הבאת השירים של פעם, ואחד השירים שעד היום אני נשאר בבית בשבת, זה לבדיק ינקלי.
יש לבדיק ינקלי קצר ויש לבדיק ינקלי ארוך.
אני הייתי בשבת שמחה בקריית ספר אצל גיסי, לפני כמה שנים, והלבדיק ינקלי הזה הגיע שם לשמחה, וכיבדו אותו לדבר, והרגשתי על הקול שלו, הקול הדק הזה, שזה הלבדיק ינקל. לא התבאשתי, ניגש לך, תגיד לי, אתה הלבדיק ינקל? הוא אמר לי, כן. אמרתי, תפסיק טוב עכשיו ותתחיל לשיר, זה הרבה יותר יועיל. והוא שר את השיר, אני אומר לך, כל הציבור נהנה יותר מכל הדרשות. ניתן מרק בצל, שזה מרק טוב, שאם עושים אותו עם יין, הוא הרבה יותר טוב. אפשר לעשות את המרק בקלות, אבל אם רוצים מרק אמיתי, זה דורש קצת השקעה. אנחנו נוריד מהשמונה מנות, לוקחים 8-9 בצלים, חותכים אותם רצועות דקות, זה נקרא ג'וליאן, אבל ממש דק. שמים את הבצל בסיר, מעדים בערך 5 דקות תוך כדי ערבוב, העידוי הנכון זה עם חמה, ולהנמיך את האש, בוא נגיד לכמות הבצל הזה צריך איזה שליש חבילת חמה. אם רוצים פרווה לשים מחמאה וקצת שמן. לערבב ולהנמיך את האש, לחסות את הסיר ולבשל על אש נמוכה 20 דקות. הבצל צריך להיות מבושל, לא מטוגן רק. אז הבצל נהפך להיות שקוף ורך. מה שחשוב שהבצל צריך להיות כמעט בלי נוזל. אז מוסיפים כף לא מלאה של סוכר, מערבבים, מלח כמובן שיותר מהסוכר, שתי כפיות דרך, קצת פלפל לבן, מעדים עוד איזה 6-7 דקות, הסוכר קצת מתקרמל, ואז מוסיפים קצת קמח. אבל אם רוצים לעשות מרק מקצועי, צריכים להשכים את הקמח קודם לבד במחבת. פשוט מחרבים מחבת בלי כלום, שמים במחבת 3 כפות קמח, וקולים את הקמח כמו שקולים פיצוחים. מנערים את המחבת מפעם לפעם, עד שהקמח נהיה כהה, אפשר להשתמש בכף מעץ, שהקמח נהיה כהה, את הקמח הזה שופכים על הבצל, שבמרק מערבבים, כל הזמן שזה לא יתפס, ובשלב הזה הבצל נהפך להיות ממש קרמל, ואז מוסיפים כוס מים קרים ומערבבים. אם מוסיפים מים קרים אז הקמח נפתח ולא נהיה גושים, ואז מוסיפים כוס ורבע יין לבן יבש, מרתיחים, מוסיפים עוד מים, עדיף עם נוזל של ירקות, ציר ירקות, בערך מוסיפים עוד 2.5 ליטר, שזה 10 כוסות בערך. אם אין ציר של ירקות אפשר להכין לבד, זה נורא פשוט. מבשלים במים כמה גזרים, בצל, סלרי, קצת עלי דפנה, מבשלים איזה 3 שעה, מסננים, ויש ציר ירקות טוב. להוסיף טיפת טימין, מאוד חשוב, אם יש, בערך גיבול ליותר, בסוף הבישול מוצאים את הגיבול הזה. מבשלים על אש נמוכה 50 דקות עד שעה, והמרק מוכן. בהגשה תדעי להכין טוסט לבגט, פשוט פורסים בגט באלכסון שתהיה פרוסה גדולה יותר, מפזרים על הבגט קצת גבינה עם פאו, ואפשר לשים קצת שמזית ומלח, עופים את זה בתנור שהוא משכים, חום גבוה להגדיל, וזה מרגישים על המרק מלמעלה מתי שמרגישים את המרק. אם אין בגט אפשר לעשות פרוסות חתוכות משולשים מלחם.
קורטונים,
קורטונים פחות טוב, יותר טוב הטוסט יותר טעים. בהגשה, בהגשה מקורית מוזגים את המרק לקערות חסינות אש שאפשר להחזיר לתנור, שמים את הטוסט, מפזרים מעל הרבה גבינה מגורדת, הטוב ביותר זה גבינת פרמז'ן או מצורלה, אם אין שמים גבינה צהובה מגורדת, שמים בנדיבות, ממש שמכסה את המרק, ואז מכניסים את הצלחות.